ברשותכם, היום זה יום פטירתו של הרב חנוך בן פזי, זכר צדיק לברכה, שלימד כאן כעשר שנים. מישהו כאן הכיר אותו, את הרב חנוך בן פזי? הכרתם אותו. ברשותכם, אני רוצה להקדיש את השיעור הזה לעילוי נשמתו של הרב חנוך בן פזי, שבאמת זכינו שהיה בתוכנו יהודי שאם הייתי רוצה לאפיין אותו למה מיוחד בו, שהייתה לו אהבת תורה גדולה ואהבת ישראל גדולה וארץ ישראל, אבל לא כפרזה אלא באמת ככה, וזה בא לידי ביטוי האהבה הגדולה שלו, שלא פסק פיו מגרסה, מלימוד, כל היום. מי היה מתפלל בוותיקין, אחרי זה בא לכאן למכון מאיר, מתחיל סדרה של שיעורים, גם בחבורה וגם בחברותות ודברים כאלה, ונסגר בערב, וזה היה, תמיד הייתה, מי שרצה לראות אהבת תורה, היה צריך להתבונן בו, לראות אותו איך הוא. וגם כשהוא היה הולך איתך ברחוב, תמיד היה לו דבר תורה בפה. הוא לא היה... באמת הייתה לו אהבת תורה, אבל מה, כשמו כן הוא, קראו לו חנוך. הוא היה מחנך ברמה חבריו. ממש מחנך. מישהו רוצה להיות כאן מחנך? אף אחד לא רוצה להיות מחנך. איי, איי, איי. מי? היינו. מה שמאפיין מחנך טוב, תגיד לי אם זה נכון או לא, כי אתה היית. אני לא זכיתי, אבל אתה היית. זה דוגמה אישית. מחנך טוב, זה משמש דוגמה לתלמידים שלו. הוא היה ממש דוגמה אישית. מכל הליכותיו. והיה אכפת לו מכל תלמיד. היה תלמידים שלמדו איתו, וקוראים, היה... הוא היה ממש בני בית אצלו, והיו תלמידים שחייבים לו את החיים ממש. ולא רק זה, הוא גם התחיל ממש מאלף בית, חבר'ה שלא ידעו מימינם ומשמאלם, עד החתונה והברית, ועוד ברית אחרי זה. זה היה ממש למופת, לדוגמה של אהבת בריאות, אהבת האדם, וההתנהגות שלו, המידות שלו. תמיד היה מאיר פנים. זו התמונה שלו, התמונה שאני לא יודע אם אתם רואים מרחוק, עכשיו המשפחה הוציאה הספר, אבל רואים איזה הארת פנים, וזה היה הארת פנים שלו כל הזמן. הייתה לו הארת פנים מיוחדת במינה, ולפני שנה, לצערנו הרב, הוא נפטר באופן פתאומי, יחסית, והשאיר אותנו עם חלל די גדול. זה שהשיעור הזה יהיה לכרו גילוי נשמתו של חנוך בן פזי, זכרונו לברכה. אנחנו אהבנו אותו מאוד, תלמידים אהבו אותו מאוד. היה אדם, באמת אדם טוב. הנושא שאני רוצה לעסוק בו ברשותכם היום זה על חורבן בית המקדש. אנחנו נמצאים בימי בין המצרים. וחורבן בית המקדש, צריך להבין, בית המקדש זה לא רק בית. בית זה יכול להיות בית סתם ככה. זה צריך להיות בית, מה התפקיד של הבית הזה? מה הפונקציה של הבית הזה? היה מלך גדול, קראו לו הורדוס המלך. שאומרים החוקרים שהאבנים של הכותל של היום, הגדולות האלה, זה מתקופת הורדוס המלך. הגמרא מסכת בבא בתרא, שעוסקת בעניין של בית המקדש, מספרת שהורדוס המלך, הוא היה חולה נפש. הייתה לו מחלת הרדיפה. והוא רדף את משפחתו ואת כל מי שקרוב אליו, מתוך שהוא פחד שהם יהרגו אותו. זה היה נורא והיום. וכל חכמי ישראל, השאיר רק חכם אחד, בבא בן בוטה, בחיים. כל זה בגלל המחלה שלו. ויש סוגיה, יש עניין שהגמרא מעלה אותו, אם יש בית כנסת ישן, האם מותר להרוס את בית כנסת הישן הזה, לבנות על חורבותיו בית כנסת חדש? או בגלל שבית הכנסת זה מקום קדוש, אז אי אפשר להרוס אותו, צריך להשאיר אותו, אולי עליו, אבל לא לגעת בו. איפה לומדים את הסוגיה הזאת? מבית המקדש. שאורדוס המלך, שהוא היה באמת בנאי גדול, בנה הרבה מאוד בארץ ישראל, כולל מי שהיה במצדה ומקומות אחרים, יש הרודיון, זה גם על שמו של אורדוס יוחנן. והר הבית בנה וכל זה. אז הוא היה לו, בדרכו של אדם כזה, שהוא השתבשה דעתו, פתאום רגשי חרטה. ואז הוא בא אל בבא בן בוטה, כך אומרת הגמרא. ולפני זה, בבא בן בוטה, הוא לא הרג אותו, אבל ניכר את עיניו. עיוור אותו, עשה אותו עיוור. הוא בא אל בבא בן בוטה, אל החכם הזה, ושאל אותו, מה צריך לתקן אדם שהרס את... הרג את חכמי ישראל. אבל הוא הבין, בבא בן בוטה הבין שמדובר כאן באורדוס, למרות שהוא לא ראה אותו. אז הוא אומר לו, תראה, אתה הכרת את עיניהם של ישראל, חכמי ישראל עם העיניים של ישראל. הרגת אותה, אותי עיוורת, תבנה את עינו של ישראל. מה זה עינו של ישראל? בית המקדש. תבנה את בית המקדש. אז אורדוס המלך אומר, מה אני אבנה? צריך להרוס קודם. היה בית מקדש עוד מבית ראשון, בית שני, סליחה, שבנה עוד בתקופת עזרא ונחמיה. והיה בית עלוב. אז אורדוס אמר, אני אבנה בית חדש, גדול. זה הבית האחרון של בית שני, זה הבית שאורדוס בנה אותו. ואז אומר לו, בבא בן בוטה, תראה, אתה צריך לקבל היתר בנייה. ממי צריך לקבל היתר בנייה? מי יודע, מישהו כאן בנה בית? ממי צריך לקבל היתר בנייה? השלטונות. מי שלט אז? הרומאים. הוא אומר, אתה תלך לרומא שנה שלמה עד שמגיעים לרומא. שנה שלמה מחכים להיתר בנייה, ושנה שלישית, אז אתה חוזר מרומא. במשך הזמן הזה, הוא אמר לו, אם אני ארוס את בית המקדש הישן, יבואו הרומאים ויגידו, הרסת, תשאיר את זה הרוס. וככה, בשלוש השנים האלה, אתה תבנה את בית המקדש החדש. וככה היה. הוא בנה בית המקדש, יפה לתפארת, יש תיאור שם בגמרא, איזה אבנים, אבני שיש וזה, משהו יפה מאוד. אז הגמרא אומרת, אבל צריך ללמוד את הגמרא הזאת גם בעומק, מי שלא ראה בית, את בית המקדש שאורדוס בנה, לא ראה בית יפה מימיו, ורק יפה. אבל הפונקציה של בית המקדש, מה שבית המקדש צריך לשמש כמרכז השפעה רוחני, אמוני, לכל עם ישראל, לכל העולם כולו. זה לא היה. היה בית יפהפה. אבל שנאת חינם חגגה בעם ישראל. כמה שנים אחרי זה נחרב בית המקדש בגלל שנאת חינם. איך אומרת הגמרא? בית המקדש זה המקום שבו עם ישראל כולו מתאחד, אבל לא רק מתאחד, והוא נהפך לכללי כזה, אלא זה מקור ההשפעה, או נאמר את זה בלשון מודרנית יותר, זאת תחנת הכוח הרוחנית, לא רק הלאומית, אלא העולמית, שמקרינה ומשפיעה על כל העולם כולו, זה בית המקדש. ולא רק בית המקדש מבחינת תחנת כוח רוחנית, כי מציון תצא תורה ודבר השם מירושלים לעולם כולו, אלא גם כל מי שיהיו לו בעיות בחיים, יש כאן מישהו שיש לו איזה בעיה בחיים, משהו? אף אחד. מי שיהיו לו בעיות בחיים היה בא לבית המקדש, מביא קורבן, או מנחה או משהו, והיה מתאר, היו באים לשם ברגלים, כל העם היה בא, כל אחד היה בא שפוף, עם כל הפקלך שיש לו, ויוצא משם זקוף, קומה, שמח וטוב לב. קוראים לזה המכבסה הלאומית, העולמית. אנשים היו יוצאים משם ניקיים, מכל הזוהמה ומכל הלכלוכים, מכל הקשיים. זה היה הפונקציה של בית המקדש. זה היה התפקיד של בית המקדש. בית המקדש של אורנוס היה יפה, אבל לא קדושה ולא טהרה. וסינה הייתה חוגגת בתוך ישראל. מה אמר הקדוש ברוך הוא? מה הוא אמר לנו? בית כזה בשביל מה? לקחת פיקצ'ר? לקחת תמונה? אנחנו צריכים בית שישפיע. איך נחרב בית המקדש השני? ולא רק שנחרב בית המקדש השני, התפזרנו בעולם, כל אדם חי לו לעצמו, איבדנו את היסוד שמבטא בית המקדש, היסוד הכללות. כל אחד חי לו לעצמו בפרטיות עם כל הדברים האלה. ברשותכם, אני הייתי רוצה להביא כאן מבית את הדפים של הרב קוק זצ"ל בעניין הזה של מה המשמעות שהאדם נהפך לאדם פרטי ומה המשמעות שהאדם נהפך לאדם כללי. או במילים אחרות, מה המשמעות שבית המקדש חרב, המקדש הפרטי שלנו, הלב שלנו, ומה המשמעות שבית המקדש נבנה, הבניין הפרטי, הלאומי, האישי, העולמי. אם זה מעניין אתכם. מעניין אתכם? את מי זה מעניין כאן? אותך, טוב, אני אדבר אליך. זה מתוך אורות הקודש. המילים קצת גבוהות, אבל הרעיון הוא רעיון פשוט. ממש פשוט, ולא רק שהוא פשוט, מאוד חשוב, מאוד, לכל אדם באשר הוא אדם. אני ברשותכם קורא. האדם צריך להיחלץ תמיד ממסגרותיו הפרטיות. מה זאת אומרת מסגרותיו הפרטיות? כל אדם חושב על עצמו. כל אדם יש לו את הקשיים שלו, את הבעיות שלו. אבל הרב כותב, צריך להיחלץ מזה, לא לשקוע בזה. אם אתה שוקע בפרטיות שלך, תראו מה קרה לך. תראו מה קורה לאדם שחושב רק על עצמו ועל הבעיות שלו מבוקר עד ערב. וואי וואי וואי, פשוט מסכן. תראו מה הרב כותב. כשהנושא הפרטי ממלא את כל מהותו של האדם, עד שכל רעיונותיו סובבים תמיד רק על מי? על דבר גורלו הפרטי. כל הזמן הוא חושב על הגורל הפרטי שלו, כמה רע לי, כמה לא טוב לי, כמה יש לי בעיות, כמה מרחם על עצמו. קרה לכם דבר כזה? כן? מה קורה לאדם כזה? סליחה שאני אומר. אומר כאן הרב, זה מוריד את האדם לעומק הקטנות, ואין קץ לאיסורים גשמיים ורוחניים ונפשיים שבאים על האדם שכל מהותו וכל עניינו, מה זה? אני, 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 ורק אני. רק אני. שאלו אותי, כתוב, אם אין אני לי, מי לי? מה עושים עם זה? הלל אומר. באותה נשימה, מה אומר הלל? כשאני לעצמי, מה אני? איזה ביטויים חריפים מאוד. אין קץ לאיסורים הגשמיים והרוחניים המסובבים מזה. אם פעם מישהו יהיה לו מצב רוח לא טוב, מצא לכם פעם מצב רוח לא טוב, תדעו שזה בגלל זה. בגלל שאתם חושבים על מי? עצמנו. גם לי, שיש לי מצב רוח לא טוב, אני מיד יש לי סורק כזה. אני, מה הסיבה? מה קרה לי היום פתאום שאין לי מצב רוח טוב? אני שקוע בתוך המחשבות על מי? על עצמי, על הבעיות שלי, כל תראו איזה פסיכולוג אדיר היה, הרב זלמן. ידע מה המסיבות למצב רוח. שאדם שקוע בעצמו וכל מהותו וכל עניינו, זה רק הפרטיות שלו, חבל על הזמן. אבל, אומר כאן הרב, צריך שתהיה מחשבתו ורצונו ויסוד רעיונותיו של האדם נתונים להכללות. מה זה כללות? לכללות הכל. לכל מה שאתה רואה מסביב. כל הטבע, העצים, האבנים, האנשים, כל מה שאתה רואה, לחשוב עליהם. בחסידות אומרים, מישהו נמצא במצוקה, לא יחשוב פנימה, יחשוב ממנו החוצה. מישהו כאן אוהב לטייל? אף אחד לא אוהב לטייל, מה זה? אתם יודעים למה אוהבים לטייל? כתוב זה נופש. אתה לא חושב על עצמך. אתה חושב ממך החוצה. אתה רואה אנשים, אתה רואה נופים, אתה רואה משהו. ואם עוד קשה לך, תסתכל לשמיים. למה? אתה רואה כוכבים? איזה מרחב. אם אתה חושב על עצמך, אתה כמו קונחייה שמתכנסת לתוך עצמך. מתנתק מהסביבה, מתנתק מהנוף, מהחברה, מהמשפחה לפעמים, כל הדברים. סליחה שאני עובר לבית המקדש. מאז שנחרב בית המקדש, פירוד. האומה מפורדת. כל אחד חושב על עצמו, על גורלו, ועל הבעיות שלו, ועל העניינים שלו, ועצבות שורה בעולם. עצבות גדולה. זה מובן ה... אבל נחזור... אה?
שאלה.
כן.
מה לעשות באופן מעשי, לא לחשוב, באופן מעשי, על כללות, ולא
לחלטות? יש מה שנקרא קטנות מוחין וגדלות מוחין. או במילים אחרות, ילדותיות ובגרות. בגרות. רגע, אני רק, את שאלת אותי שאלה, מה לעשות? בסדר. אנחנו ילדים לפעמים, או באמת ילדותיים לפעמים. יצא לך פעם להיות ילדותי? לפני הרבה שנים הייתי ילדותי, אה? אתה ילדותי איתם? אתה כללי, איתם אתה כללי, אתה אוהב אותם. אוהב אותה, אתה כללי. אבל יש אנשים שהם אגואיסטים. אגואיסטים. אינטרסנטים. שמעת פעם את המילה הזאת, אינטרסנט, חושב רק על מי? אה? על עצמו. זה לא קל. לא קל לא, אבל לא קל גם למי שחי איתו. כל מה חושב על עצמו. ההפך מאינטרסנט זה אידיאליסט. אולי שמעת פעם את המילה הזאת? שמעת על המילה הזאת? אתה היית מורה, נכון? אה? הרבה זמן?
יובל.
יובל. אני רוצה ללמד עליך זכות. היית אידיאליסט. להחזיק 50 שנה אצל הילדים, צריך להיות אידיאליסט. לאהוב את הילדים. לרצות להיטיב איתם. עלית מדרגה. למרות שהם הציקו לך או לא? זה החוכמה שמציקים לך. ואתה בכל זאת אוהב אותם ומטיב איתם. זה כל זה. האם אתה יכול לצאת מהקטנות, מילדותיות, מהאינטרסנטיות, מהגישה הפרטית? יש כאלה שרוצים להתחתן. מישהו כאן רוצה להתחתן? אתה בחור תקרא, מ-17, בן כמה אתה? 20 כבר? אוי, 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 גדול. באים אליי להתייעץ, כן להתחתן, לא להתחתן. אני שואל אתם שאלה פשוטה. תגיד לי, אתה ילד? אתה ילדותי? למה אתה רוצה להתחתן? בשביל עצמך? חבל על הזמן. מהר מאוד. אתה תרגיש את נחת זרוע של אשתך. מהר מאוד. אתה רוצה להתחתן בשביל עצמך? תגיד את האמת. הוא בוגר מכון מאיר. שאלה מה הכוח המניע של האדם. אם המניע שלו כללי, תראים נראה מה קורה למצב רוח של אדם כללי, אז זה משהו אחר. אותו עולם נראה אחרת לך. יש לו את כל הקשיים, אותם קשיים של כל אדם. אבל היכולת שלו לראות את הטוב בכל דבר, ולתקן כל דבר, ולא לחוס, ולא להיות מדוכא או משהו כזה, עצום. אבל אם האדם הוא פרטי, אגואיסט, קטן, קטנוני, היכולת שלו להתמודד עם הקשיים שלו נורא והיום. כל דבר הכי קטן, היסטריה, דיכאון, כעסים, כל מה שאתה רוצה. זה מה שהרב כותב בהמשך. עכשיו אתה מבין איך? עבודה, רובוטה, צריך לעבוד. אם אתה עובד למען הכלל, תלוי, הכלל זה מעגלים מעגלים. קודם כל, למען משפחתך. זה גם כלל. כי יש כאלה שחיים במשפחה, והמשפחה מחוקה אצלהם, היא לא קיימת. חושבים רק על עצמם. קודם כל, המעגל הקרוב. יש לך מעגל הלאומי, החברתי, אני יודע, כל זה. העולמי, אם אתה מדרגה יותר גבוה, כמו הרב כותב על זה, מעגלים מעגלים, כל אדם לפי. אבל זה סוד ההצלחה בחיים. האם התעלית מהפרטיות שלך לכלליות? זה מה שהרב כמובן. כל העניין מתחיל איפה אתה נמצא. אבל צריך שתהיה מחשבתו ורצונו ויסוד רעיונותיו נתונים לכללות. עד כאן למדרגות, לכללות הכל. שיהיה טוב לכולם, לא רק לעצמך. לכללות העולם, תשאלו אותי איך מתרוממים למדרגה כזאת של העולם. אברהם אבינו, אב המון גויים. זה מהותו של אברהם אבינו. הוא לא היה רק לאומי, הוא היה גם עולמי. לאדם, לכללות ישראל, לכל היקום. ומזה תתבסס אצלו גם הפרטיות, לא שהוא מוחק את האישיות שלו, אבל אתה מקבל ערך לחיים אם אתה מחובר אל הכלל. אם אתה לא מחובר אל הכלל, זה בעיה. למה המשל דומה לעבר בגוף האדם? העבר, אני אקח כף היד. כף היד היא נחמדה, תראו איזה כף יד שאדם מבוגר. שמתם לב? אין לו. היא חיה או מה אתם רואים? היא חיה? אם אני חס ושלום אחתוך את כף היד, היא תראה אותו דבר. היא חיה? היא מתה. אדם מחובר הוא חי. אדם מנותק כמו מת. רשעים בחייהם נקראים מתים. מי הרשע בהגדה של פסח? המוציא את עצמו? מן הכלל. הוא נמצא בעולם לגמרי אחר. כל מה שהתפיסה הכללית היא יותר חזקה אצלו, ככה תגדל שמחתו. שמחתו, תנו חיוך. אנשים פרטיים. אתה כללי, אני רואה, אתה מאבסוט, חלה. העצבות והשמחה זה סימפטום. אם אתה אדם פרטי או אדם כללי. אם אתה אדם כללי, אתה מבסוט כל הזמן, כמו דוב ביגון. אוי, 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 כל הזמן מחייך. כאילו אין לו צרות בחיים. יכול לקרות דבר כזה? יכול לקרות דבר כזה? אה? כן. זה למדתי מהרב. אם אתה אדם כללי, אתה שמח. אם אתה אדם פרטי, אתה עצוב. ומתייסר וכל הדברים האלה. כן. רגע, רגע. רגע, רגע. למה יום? רגע, מצבי רוח זה דבר משתנה מרגע לרגע לפעמים. למה המחשבות שלך? איפה המחשבות שלך? זה רצו ושוב. רצו ושוב. אתה יכול לעשות כמה צעדים, להיות מבסוט חלאס. למה? אתה מתחבר. הערת פנים, שלום, מה שלומך, איך אתה מרגיש? כולם מאירים לך פנים, אתה מאיר לכולם פנים. יכול לקרות דבר כזה? רגע אחרי זה אתה מקבל טלפון אחד. אתה לא רואה כבר אף אחד. כן? מי צלצל אליך? מהבנק תקפלו לך שיש לך עובר דף ענק. לאן נעלמה השמחה? לאן היא נעלמה? אתה בפרטיות שלך. זה מובן. זה מה שהרב אומר. אדם שהוא כללי הוא שמח מטבעו. אדם שהוא כללי הוא אוהב מטבעו. אברהם הוא אבי. אברהם היה אדם כללי. הוא אהב את כולם. גם את מה שנראה רשעים כמו סדום ועמורה. גם עליהם הוא מלמד זכות, יש לו עין טובה. גם אברהם אבי. ואנחנו מי אנחנו? הילדים של מי? צריך את דרכו של אברהם אבינו. אב המון גויים, הוא אבא. הוא לא חי לבדו. הוא אב המון גויים, זה כל האנושות. הוא מרגיש שייכות לכולם. ואחריות לכולם. וזה מביא שמחה. כל מה שהתפיסה הכללית היא יותר חזקה אצלו, ככה תגדל שמחתו. ככה גם לגבי ההיסטוריה. אנחנו אומרים, מה מצפה לנו באחרית הימים? מישהו מעניין אותו מה יהיה באחרית הימים? אתם חושבים על ארוחת צהריים אולי. אבל מה יהיה באחרית הימים? שמחת עולם על ראשם. מה היה בראשית הימים? מה היה בגן עדן כשאדם, האלוקים יצר את האדם? הייתה שמחה או לא? שמחת עולם הייתה. ואחרית הימים גם. נהיה כלליים. מלא ארץ זהה את השם כמים לים מכסים. זה מובן. זה מה שהרב אומר. ככה תגדל שמחה, ככה יזכה יותר להארת האור האלוקי. כאן הוא אומר דברים בקבלה, אבל אני אקרא את זה ומישהו שאלות. אני מקווה שאני אבין מה כתוב כאן. כי שם מלא חל על עולם מלא. מה זה שם מלא? שם מלא זה יוד קי ואב קי. חל על עולם מלא, מה זה עולם מלא? מלא מה? טוב, מי אמר טוב? כל הכבוד. כבודו מלא, זה לא רק בקדושה שאנחנו רואים כבודו מלא. האמת שאנחנו רואים בעולמו של הקדוש ברוך הוא. ועולם שאנחנו חיים בתוכו הוא טוב, הוא לא רע. אם זה רע, זה לא מצד העולם. מצד מי? מצדנו. אנחנו לא רואים את הטוב, נתעלם מעינינו. אז אדם כזה שהוא אדם כללי, הוא רואה את הטוב בכל דבר, כי שם מלא חל על עולם מלא, ולית שכינתה שריה באתר חסיר. השכינה, שכינה זה גילוי אלוקות. הגילוי האלוקי, הרצון הטוב האלוקי לא מתגלה במקום חסר. מקום שיש חסרונות, שמה לא מתגלה השכינה. צריך לדעת את הדבר. כמו שאנחנו נהגנו, נוהגים להגיד, איש ואישה זכו מה? שכינה ביניהם. לא זכו מה? אש ביניהם, מריבות ביניהם. למה השכינה ביניהם? למה השכינה ביניהם? לא רק בגלל האותיות. למה השכינה ביניהם?
יש שלום ביניהם.
יש שלום ביניהם. שלמות. אני נהג לומר, מה זה זכו? מלמדים זכות אחד על השני. יש כאן מישהו שיש לו מריבה עם מישהו? עם אף אחד. מתח. אני יודע, הוא יתרס, יש לו עכשיו מתחים. תלמד עליה זכות. אתה יכול? כן או לא? היא גם יכולה ללמד עליך זכות. אתם יכולים להתחתן, זה בסדר. למרות שהיא מרגיזה אותו. נכון או לא? כל התורה על רגע. מקום טוב, שלמות. יש שמחה, יש שכינה, יש כל טוב סלע. מקום שיש חסרונות, שמה, האלוקים הוא קיים כל הזמן, אבל כאילו מסתלק. מה זה מסתלק? מתעלה, כי הוא יוצא מכאן. מהבית הזה הוא לא רוצה להיות. הוא יוצא משם. שמה לא מתגלה השכינה. כיוון דבאתר חסיר או פגים, לא שריה. איך תשרה באתר שהכל נטול וחסר? והאתר הזה, זה אתה. אתה עם המחשבות הלא טובות והרעות וכל הדברים האלה, מה קורה לעצמך במקרה כזה? מה קורה לך? אין שכינה. חס ושלום. כיוון דבאתר חסיר או פגים, לא שריה. איך תשרה באתר שהכל נטול וחסר? ואין שם כי עם נקודה דלה, מצערה ואפסית. מה זה הנקודה הזאת? הפרטיות האנוכית לבדה. אתה אגואיסט. אתה, מי זה אני? אתה, אני. לרגע, אנחנו יכולים להיות כאלה, נכון? נכון או לא? כן או לא? יש כאן מישהו נשוי במקרה? אף אחד לא התחתן. אתה התחתנת. לפעמים אשתך אומרת לך דבר שמרגיז אותך.
כן.
מה, ברצינות? לא יכול להיות.
כן. קורה.
זה פוגע בך?
כן.
תתעלה. תגיד למותק, תגידי עוד פעם את זה. אתה יכול להגיד את זה? תראה כמה טוב יהיה לך. יהיה לך רק טוב. התעלית מהפרטיות, מהרגשת הכבוד העצמי או משהו כזה. התעלית מעל זה, פתאום טוב לך. אור הוא עיניך. נכון או לא? תנסה, תגיד לי מחר, תראה לי אם זה עובד או לא עובד. זה דבר סתם בנכסי אנוש, בתוך משפחה. הדברים, אם אתה אדם כללי, אתה יכול להכיל את אשתך למרות שהיא עשתה לך חביתה שרופה. למרות, האם בשל לטוב אשתך? אני לא מכיר אותם, אני מניח. זה מובן הדבר. מקום שאתה חושב רע וחושב על עצמך ורודף כבוד וכל הדברים האלה, שם אין שכינה. שם לא מתגלה הטוב, שם גם אין שמחה. אין שמחה. מאז שנחרב בית המקדש, מה קורה? הכלליות הלכה לאיבוד. ואנחנו בצער כזה או אחר. אבל אני לא יודע אם שמעתם שהתחילו לבנות את בית המקדש, כן?
אין כלל ישראל כאן, בחובה?
זה כלל ישראל, זה האמת. איבדנו את המרכזיות. בית המקדש מבחינת לב. הלב נשבר. הרופא לשבורי לב. הלב זה המרכזיות של החיים שלנו. השמחה, הכלליות, השייכות, כל זה. אבל אני רוצה להודיע לכם באופן חגיגי שהתחלנו לבנות את בית המקדש. איך אני יודע? נספר לכם. קיבוץ גלויות. 2000 שנה היינו מפורדים, מדוכאים, אומללים, מסכנים. היינו בגלות. שמרנו על יהדותנו באיזושהי צורה. היום יש קיבוץ גלויות, זה התחלת בניין בית המקדש. מדינת ישראל זה התחלת בניין בית המקדש. ואנחנו ממש בדרך הנכונה. איך אמר מוטה גור, זיכרונו לברכה, הר הבית? נכון או לא? אל תתווכחו איתי פוליטית. הוא בידינו. זה לא היה דבר כזה. לא, כבר יש במכון המקדש, מתחילים שם לתכנן את הכל, עד פרטי הפרטים, איך הוא ייראה וכל הדברים האלה. אנחנו בדרך הנכונה. מתוך כך חזור הכלליות והשמחה, למרות שהכלליות כבר קיימת, בעצם העובדה שאנחנו חיים במדינה הזאת, גוי אחד בארץ. מתוך כך נזכה לגאולה שלמה, וישועה שלמה במהרה וימינו אמן.
Amen.